לחדר לידות, כאילו כל לידה הייתה איתי, זה מישהי שהיא באמת קשה, ולקבל את ה... הכי שמחתי עליה בעולם.
אני מבין מה את מדברת. אני כן רוצה לדון אותה לקו זכות, ולא רק בגלל היום המורכב שבו אנחנו נמצאים. מכיוון שדווקא התיאורים שאת מתארת משקפים אדם שכן רצה לעזור, ייתכן שהוא שגע. אני אומר, ייתכן שהוא שגע מכיוון שאי אפשר לתת עכשיו להרבה בתים, שאני באופן אישי נפגש עם לא מעט זוגות, שעמדו ממש כפסע מלפרק את הבית. וברגע שהם הבינו מהי לקיחת אחריות, ברגע שהם הבינו שפה שהם לא ידעו לפני כן לדבר אותה, מהי שפה של אישה, מה אישה מתכוונת כשהיא אומרת כך, היא הבינה מהם הצרכים של גבר, מה הדברים שחשובים לו, מהם הדברים שממתתים אותו. ואני במו עיניי חזיתי, והייתי מעורב וזכיתי לראות כיצד השלום והשלווה שבו להמון בתים במצבים מאוד 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 מאתגרים ומורכבים בכל הגילאים. אני מדגיש בכל הגילאים, גם בגילאים מאוד מאוד צעירים וגם בגילאים מאוד מאוד מבוגרים, ואני לא מדבר לא על זוג אחד, לא על שניים ולא על שלושה. ולכן ודאי שאם בית המזבח, סליחה, מוריד דמעות על חורבן בית ראשון, חורבן בית ראשון זה מי שמגרש את אשתו ראשונה, לכן אנחנו באמת צריכים לעשות את כל התצדקה, את כל המאמצים הכבירים, בכדי לפתור את הבעיה הזו, משלוש היבטים. קודם כל להציל את הבית. דבר שני, גם כן יש פה ילדים בסיפור. דבר השלישי והאחרון, חביב והכי חשוב, שכל אחד באמת יעשה את העבודה לעצמו. כי למעט מקרים טרגיים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בהשגחה פרטית, ואם בן אדם קצת התנתק מהסערת רגשות שבה הוא שרוי, הוא פתאום יזהה כל מיני מסרים ותדרים שנשלחים אליו מהבן או בת הזוג. שבעצם זה משקף אצלו בעיה מסוימת. נכון שהוא מעצבן, תעשי עבודת המידות על העצבים שלך. נכון שהוא עושה פעולות מסוימות שנוגעות בך בנקודות רגישות, זה בעצם משקף את התיקון שאת צריכה לבצע. ושוב אני חוזר, אני נפגש עם לא מעט זוגות שלפעמים הגיעו אליי לייעוץ כמוצא אחרון, ממש בחוסר אמון. אבל בשלב מסוים הם הבינו שהם צריכים לקחת אחריות, להילחם, ותוך תקופה קצרה, בצורה באמת מרגשת, לראות אנשים נלחמים, לוקחים אחריות בענווה וברצינות ובעקביות, ואתה רואה שאחרי תקופה, ברוך השם, נחשפים למציאות חדשה שלא היו מדמיינים בכלל על עצם קיומה. לצד זה אני אומר, בלי להכיר את המקרה הספציפי שלך, אני כמובן לא הייתי מעורב, לא יודע, אני לראשונה משוחח איתך, ובלי קשר, אני אומר, יש מקרים חריגים שבהם גם התורה מכוונת לשם, גם חזל מכוונים לשם, יש מקרים שבהם תצא בלא כתובה עד כדי כך, ולכן באמת צריך שיקול דעת מאוד 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 אחראי וזהיר. אבל אני כן מבקש ממך, דווקא מאותה מנהלת מסורה שליוותה אותך במצבים הכי רגישים, הכי קשים, הכי מאתגרים, אני חושב שלנסות להיכנס לצד כל הקושי, ובאמת קושי לא פשוט, אי אפשר לפספס.
אני מבינה, אני יכולה להבין, אבל מינימום זה לעשות שיחת טלפון אחת בכל השנים האלו, לדבר איתו. כן. ולא להגיד לי, לא, אני אעשה לו טיפולים מרחוק, וזה ישפיע עליו, או מספיק שאת מטופלת, כי יודעת שהוא לא ילך. ולשלוח אותי כל הזמן, לכי, חולת נפש, לכי, תעשי טיפולים, כאילו אני זאת, אני הבעייתית, והייתי שפחה בכל המובנים, לא ראיתי בכלל את הבן אדם מ-9 בבוקר, עד 7:30 בערב, הבן אדם מבחינתי הוא בכולל לומד תורה כל היום. היה לו חודשיים, לא יודעת אם אני צריכה להגיד את זה, אבל חודשיים שהוא רצה להיות מקורב לישיבה, שהוא גר מחוץ לבית.
כן.
עכשיו
בדיעבד, מקרה באמת מורכב.
מה?
הכל מה?
אני מבינה שעכשיו החודשיים האלה שהוא ביקש להיות מחוץ לבית, כדי כאילו להיות מקורב לישיבה, אני מבינה שזה שקר עם ההתנהגות הזאת.
לא הבנתי, במשך חודשיים, במשך חודשיים הוא נהדר מהבית לחלוטין?
כן, אבא פעם בשבוע, בערב שבת.
טוב, זה צריך להיכנס. אני מבין שאבל הסיפור עבוד כבר, נכון?
בוודאי, כבר קיבלתי את הגט, הוא גם כהן, ברוך השם שלך
לחזור. טוב, אז אני אומר, בואי נצעד קדימה. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו באמת מקדישים לשיחה הזו הרבה מעבר למה שניתן, אבל באמת הסיפור הוא סיפור כואב, מרגש ונוגע ללב, וחשוב לי באמת, גם בשביל ששת ילדייך, אבל גם בשבילך, כי באמת ניכרים דברי אמת, שבאמת היה לך תמיד רצון לעשות את מה שנכון, גם במחיר של יציאה.
עד הרגע האחרון שברחתי.
כן. אבל אני רוצה לספר לך ולשתף אותך בשאלה שנשאלתי על ידי ביתי לפני 7 שנים. היא הייתה בת 3 אז, והיא ראתה אותי בלילה הזה, בתשעה באב, יושב על הרצפה, מחזיק בידי ספר שעוסק בנוראות החורבן, ומנהלי בית. בתמימותה הילדותית היא שאלה אותי לפשר התופעה. היא לא רגילה לראות את אבא יושב על הרצפה, עם ספר, לבוש, מכובד, עם מנהלי בית, משהו היה מוזר לה פה בסיפור. אז שאלה אותי, אבא, למה אתה יושב על הרצפה? ולמה יצאת היום עם מנהלי בית מהבית? אז סיפרתי לה, אמרתי לה שהיה לנו בית, בית המקדש, ששם השכינה הייתה שורה, היינו מקריבים קורבנות, היינו מתאספים כל עם ישראל, עולים לירושלים בשלוש רגלים. תיארתי לה קצת את אותה תקופה בצורה ציורית שמותאמת להבנה של ילדה בת 3. היא התחברה לסיפור, היא התרגשה, והיא גם כן השתתפה באבלות, אולי יותר ממני. היא נכנסה להיסטוריה. למחרת, כשאנחנו קמים בבוקר, היא פוגשת אותי, חוזר מהתפילה, אז היא רואה שאני נעול נעלי אור, ויושב על הספה. אז היא באה אליי בהתרגשות ואומרת לי, אבא, נבנה בית המקדש? אמרתי לה, לא, למה? היא אומרת לי, אם אתמול ישבת על הרצפה כי בית המקדש נחרב, והיום אתה יושב על הספה ונועל נעלי אור, אני מבינה שחל שינוי. כי אם באמת בית המקדש עדיין לא נבנה, אז אותו חורבן, אותה אבלות שהייתה אתמול, צריכה להימשך הלאה. כן. אמרתי לה, ביתי היקרה, תלמדי משהו חשוב לחיים שהיהדות מלמדת אותנו. יש כאב, יש אובדן, יש תסכול, יש פגיעה. צריך לחוב את הכאב. צריך להרגיש אותו, להתחבר אליו, לא להתכחש, לא להדחיק, אבל לתחם אותו. כואבים, אבלים, בוכים, מזדעזעים וקמים הלאה. ולכן, אם ילדה בגן תעליב אותך יום אחד, מותר לך לפקוט. זה נכון לך לפקוט. תצטערי, תהיה עצובה, אבל אחרי זמן מה, ממשיכים הלאה. ופה אני מתכוון בעצם להציף את הגישה הנכונה ולשלול שתי גישות פסולות. הגישה היא לכאוב את הכאב, לא להתעלם ממנו, כי אם לא, הוא יהיה כמו קפיץ, ובשלב מסוים הוא ישתחרר. לא להיכנס אליו, רק שנייה, לא להיכנס אליו, מכיוון שאם אנחנו נכנסים בלי הגדרות של זמן, אז אנחנו מאבדים את העתיד בעקבות העבר. העבר כבר מוצף, העבר מצולק, אבל יש גם עתיד, אנחנו לא רוצים להפסיד אותו. ולכן, אני שומע את הכאב באמת, ואת התסכול הכל כך מצמרר שבקולך. על אישה שבאמת רצתה להעניק ולבנות בית ולעשות טוב. תכאבי את הכאב. יש פה 6 ילדים, יש פה שנים מאתגרות ולא פשוטות, אבל תתחמי את זה. חודש, שבועיים, שבוע, וזהו. ברגע שהרגש קיבל את המקום שלו, קיבל את הזמן שלו, בשבוע הזה, בתקופה הזו, שבועיים, 3, תחווי כמה שאת רוצה. תבכי, תקטרי, תשתפי, תספרי. אבל יש קו סיום, שזה הזמן להגיד, נגמר. העבר עין, ועתיד עדיין. מכיוון שהתעסקות יתר בעבר, תזכרי תמיד, גונבת את העתיד. אז לכן, אם אנחנו נתעלם, זה ילווה אותנו. אם אנחנו נחווה את הניתוק הזה, אז אנחנו פה חווים חוויה של היפרדות מהעבר. את מבינה? ופה אני מרגיש שעדיין לא נעשה התהליך הזה. בסדר?
נכון.
יופי. אני מקווה
ש... רק אם אפשר ברכה בהמשך הדרך, שאני אצליח בעזרת השם בכל הדיונים ובנושא של הילדים שיהיה להם רק טוב ולא ייפגעו חס ושלום מכל המהלך. אני
מברך אותך ברכה מעומק ליבי, שתראי ימים טובים יותר, שתמצאי זיווג משורש נשמתך.
שגם הזיווג, אמן, שגם הזיווג, אני עדיין רוצה מאוד מאוד בן תורה אמיתי.
כן.
תלמיד חכם, אני שומעת את הרב ואני... ואני אומרת, הלוואי, הלוואי והייתי זוכה, אני באמת עשיתי את הכל כדי לזכות, אבל לא.
כן, כן, בסדר, בסדר, לפעמים אנחנו צריכים לעבור קושי מסוים בשביל להגיע, יש מושג שנקרא, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בינינו. אם אנחנו אומרים, זה הקדוש ברוך הוא עשה, זה נפלא בינינו, אז הפכת מספדי למחול לי. לפעמים דווקא, לפעמים, את יודעת שאת ילדת, ברוך השם, 6 ילדים, בחזל, את קרויה בזמן הזה, יושבת על המשבר. לפעמים מהמשבר נוצרת יצירה חדשה, ילד חדש, חיים חדשים. אז פה היה משבר, משבר דרמטי, וככל שהמשבר הוא גדול יותר, בעזרת השם גם ככה החיים הלאה יהיו מאושרים, הילדים התעצמו מזה, התחזקו מזה, תמצאי עכשיו בדיוק רב, בחשיבה מרובה, את הבעל המדויק, המתאים לך, שיענה על הצרכים שלך, שתוכלי את באמת למלא ולהגשים את כל משאלות ליבך, להיות אישה טובה, ראיה, אימא, ובעזרת השם נדע ימים טובים יותר, אבל אם את ביקשת בקשה, אז גם לי מותר לבקש בקשה, שבעזרת השם תשתפי אותנו, אותי, ואת כל המאזינים שמתרגשים ביחד איתנו, גם בעזרת השם שתבואי בברית הנישואים, תתחתני, תקימי בית, ובעזרת השם יהיו בשורות טובות.
בעזרת השם. תודה רבה לכם כל. תודה רבה.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני רק רוצה ברשותכם, אחרי שאני אחזור על מספר הטלפון, אליו תוכלו להתקשר, 03-593-93, אני רק רוצה לשתף אתכם בהלכה שנוגעת לתוכנית שלנו, שלפיה לא ישאל בשלום חברו בתשעה באב, ומכל מקום, מי שלא ידע ואמר שלום לחברו, ישיב לו בשפה רפה ובהכנעה, שיבין שאין שאלת שלום בתשעה באב. אז חלילה, כשאני לא משיב בשלום, זה לא מחוסר רגישות, כי אם מקיום ההלכה, בשפה רפואה והכנעה, מכיוון שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו ביום של אבל, ולכן אני משתף אתכם בהלכה הזו, ואני פונה ישר למאזין הבא. כן. הלו? תראה, פנחס, אם יש קשיים בזה, תעבור למאזין הבא, כי חבל שאנחנו מאבדים זמן יקר של מאזינים שמעוניינים, אני רואה שיש פה המון שממתינים, אז אם אנחנו תופסים אותו, נתקדם, אם לא נאלץ לוותר.
ערב טוב.
כן, כן.
ערב טוב.
צוין, כן.
אני בשידור, כבוד הרב, כן?
כן, כן, כן.
יופי, קודם כל להודות לכם, לא יודע אם מותר להודות ביום הזה, להודות לכם בשפה רפה, להודות לכם על כל הפעילות שלכם, והשם ברך אתכם.
אמן, וכן למה.
אבל אסור להגיד גם כן הלכות אחרות, וגם את מי שנמצא לידכם ועוזר לכם ולא שומעים אותו.
כן. פנחס בינדר, הוא היום משמש תפקיד של שני אנשים, גם טכנאי וגם מפיק, והוא עושה את זה באמת באליפות יוצא דופן. כן, עכשיו לעניין שנוכל גם להעניק זמן לאחרים. כן.
עכשיו כן, זה בנושא אהבת ישראל, כמו שהרב אמר, וזה התשובה למאזין הזה ששאל לפני שתי המאזינים, הוא שאל השם שכח אותנו, שכח לגלות אותנו, ואחרי זה הוא שאל בדיוק מה יעשה עם השכן שלו, השמאלני.
כן.
אז, אבל זה קשור בזה, כתוב, השם לא שכח, השם אמר, אין ישראל מגלים כתוב, אלא בתשובה.
כן.
אלא בתשובה.
לא, כנראה הושפע מכל מיני פסוקים, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, ויש המון המון ביטויים שמתארים בעצם את הכאב הגדול שלנו, בהיעדר קרבה, לקדוש ברוך הוא. אז כנראה הוא דיבר מהמקום הזה, אבל בואו ננסה רק לתמצת, כי אני רואה שיש ממש הצפה גדולה, אנחנו רוצים להעניק לכמה שיותר. כן.
וזה התשובה לשכן שלו, שצריך גם לקרב את השכן שלו, כדי שאנחנו נגאל, צריך לקרב גם את השכן. וזה בדיוק שבניין בית המקדש שיבנה באהבת חינם, האהבה הכי גדולה ליהודי, זה לקרב אותו תחת נעשי השכנה, שירביח את העולם הבא. שזה יותר מדירה פה, יותר מכל דבר אחר, לקרב אותו. וזה התקופה שלנו, זה כל הסיפור הזה של לבנות בית המקדש, כל אחד מה שיכול, ואני הייתי באמת חושב שחשוב לעשות איזה פינה כיצד מקרבים, ולכל אחד לתת את הרעיונות שלו. לי יש גמח של רעיונות איך לקרב, וגם אני בעצמי עשיתי, ביצעתי גם כן כדי לתת איזה דוגמה. למשל, אתמול חזרתי בהפגנה לישון, ביום שלישי, ביום שני, בהפגנה שהייתה בשל השמאל, חזרתי איתם לתל אביב.
כן.
הרכבת מלאה, אבל עברתי מקרבן לקרבן, איזה 600 אנשים, כולם עם בגדים, וברוך השם, כמו שאמרתם, רק להוסיף אור בכל מקום, סיפרתי בדיחה. צחקו, אמרתי להם, יש לכם 5 מצוות בזה שאתם צוחקים, ואחר כך אמרתי להם, נזכור חבר'ה, יש מחלוקות, אנחנו כולם אוהבים אחד את השני, ונזכור את הבסיס המחלוקת היהודית שמלבד מה שחולקים, אוהבים זה לזה בלב ובנפש, אז צריך להפיץ את זה, את כך היא כותב רבי נתן איפשיץ, מה זה מחלוקת הלל ושמיים, מה זה הגדרה, שמלבד מה שחולקים, אוהבים זה לזה בלב ובנפש. אז ברוך השם, כולם שמעו, כולם העיניים שלו ברקו, היו בורקות. היה אחד ששם יד על הראש, וכדי שהוא שמע התחיל לשמוע דברי תורה, הוא לבד שם יד על הראש, ויד אחד בדגל, הייתה אישה שבקשה להסתלם, היא אמרה, אחותי חזרה בתשובה עכשיו, ובית אי חשק, לחזור בתשובה גם כן.
אשריך, אתה רואה? חוכמת אדם תאיר פניו, האמת היא שאי אפשר, לנחמדות שלך אי אפשר להישאר אדיש ליד זה, אז אני חושב שכל אחד באמת היה נכנע, ולכן, ברוך השם, קידשת שם שמיים, ראו אותך באור יפה, לא התרפסת, לא התנצלת, אבל בהחלט הראית מה הדוגמה המוחשית לדרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אשריך ואשרי חלקך, ואנחנו פונים למאזין נוסף. כן.
שלום הרב, מדבר נועם.
כן, נועם.
רציתי לשתף את הרב, קודם כל להגיד לרב תודה רבה על כל התוכניות, זה נתן לנו המון 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 כלים לחיים.
שכוח.
ורציתי לשתף את הרב ביוזמה שאנחנו הקמנו, ראינו את כל חס שלום, כל הבלגן שקורה, אני חס שלום לא רוצה לקטרג, כל הבלגן שקורה בעם ישראל, אנחנו פתחנו אלון שהוא בעצם כמה שיותר לקרב את הגאולה. לא מזמן מישהו אמר לי שהמשיח כבר נמצא כאן, רק הוא לא קיבל את ההוראה משמיים להיכנס. אז אנחנו אמרנו מעשה אלון שיהיה כמה...
כן, אשריך, כל פעולה שנועדה לקרב את הגאולה ולקדש שם שמיים, זה ודאי פעולה מבורכת, ולכן זה דבר שהוא חשוב.
זה גם פנים מאוד יפים משבת קודש, כן, שאלות כן. מאוד יפות עם הגרלות של הרב יצחק זילברשטיין,
הלכות
שבת, בדיחת השבוע, מסרים ורעיונות,
כן.
סיפורים מאוד יפה. עכשיו, הרב, רציתי לשתף את הרב.
רק תשתף בקצרה.
אם הרב יוכל להביא את המספר טלפון לכל מי שרוצה להפיץ את זה לבית כנסת שלו, אנחנו ישירות עם שליח עד הבית ללא עלות.
אשריך, אז אנחנו נחרוג ממנהגנו ומהפלטפורמה של התוכנית, אבל אנחנו ביום של ריבוי אהבת חינם ודיכוי שנאת חינם, אז בבקשה, תעשה את זה בקצרצרה, ונוכל לפנות למאזינים נוספים שממתינים לנו, בסדר?
בסדר, 055
כן
679
כן
1723, אני אחזור שוב, 055-679-1723.
יופי.
ומי שירצה בעזרת השם להפיץ את זה לבית כנסת שלו, להקדיש שמות, להקדיש את האלון, לעזור בעזרת האלון, אנחנו נשמח מאוד.
שכוח, בשורות טובות, ובעזרת השם תזכה שיקוים בך כל מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו.
תודה רבה.
בשורות טובות ובהצלחה.
שזה יקרב את הגאולה.
אמן ואמן. אמן, שלום, שלום. כל טוב, בשורות טובות. כן, אנחנו עם מאזין נוסף שכבר נמצא על הקו. הלו?
כן, שלום.
כן.
רציתי לשאול.
כן, אני שמח שאתה רוצה לשאול, רק אם אתה גם תשפר את הקו שאנחנו נוכל לדבר בצורה יותר נקייה, אז זה בכלל יהיה מצוין. יש המון רעשי רקע.
כן, שומעים?
שומעים גם אותך וגם את כל הרעש מסביב, וזה קצת מקשה עלינו.
טוב, אני אלך למקום קצת יותר שקט. בינתיים אני מדבר בקול. בכל אופן, רציתי לשאול, בכל הנושא הזה של עבודת המידות, אני מבין את הדפוס פעולה פחות או יותר, אבל כשאני מגיע למידת הכעס, אז כאילו בעצם אין לי כל כך שליטה, כי הכעס הוא יותר חזק.
כן.
אז מה הכלים בעצם שאפשר לעבוד איתם?
כן, כן.
בשביל כן להתגבר על הכעס.
אתה שואל שאלה מצוינת. אני שומע כל מיני שיטות כמו לספור עד 10, אבל כשבן אדם כל כך כועס, אז הוא בוודאי שוכח את זה. אני אענה לך בקצרה, למרות שיש המון המון מה להרחיב על הדבר הזה, אבל אני באמת רוצה להעניק את המקסימום לכל אחד, מבלי לאבד את זכותם של מאזינים נוספים. אבל תדע לך כלל בחיים. הרבה פעמים הפתרון לא נמצא בבעיה. זאת אומרת, אדם שקשה לו לקום מוקדם, והוא מתאמץ פעם אחר פעם ולא מצליח, צריך לבדוק מתי הוא הולך לישון. זאת אומרת, אדם לא יכול... אתה איתי?
כן.
כן, אדם לא יכול ללכת לישון ב-4-5 לפנות בוקר, ולהיות תמה על כך שהוא לא מצליח לקום בשעה 7, כנדרש. ברגע שבן אדם הולך לישון מוקדם, אז יש לו את הכוחות הגופניים, הפיזיים, גם כן לתפקד בבוקר, לקום, גם אם זה דורש ממנו מאמץ. ופה אני רוצה להתייחס גם לשאלה שלך במידת הכעס. הקושי הגדול בשעת מעשה הוא באמת על גבול הבלתי אפשרי, כי אז באמת כתוב בגמרא, בזמן שהיצר רע שולט, מככב, מתפקד, לית מן דדחיר ליצר טוב. אף אחד לא זוכר את היצר טוב בכלל. ולכן אנחנו צריכים להיות מספיק מוכנים למלחמה הזו, בשביל שיקוים בנו, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים למלחמה עם נשק מוכן עוד לפני התרחיש המלחמתי, יש לנו סיכוי גבוה מאוד לנצח. ופה אני רוצה להשתמש בעצתו של הרמב"ן, שמובא באיגרת שהוא כתב לבנו, יקירו מחמד ליבו. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. כי כשם שאנחנו, גם כשאנחנו מאוד מאוד כועסים, אנחנו לא נפלוט מילות גנאי בסינית, מכיוון שאין לנו בכלל את השפה הזו, את הטרמינולוגיה הזו, במחשב המוחי. ברגע שבן אדם מרגיל את עצמו לדבר בנחת לכל אדם ובכל עת, באופן אוטומטי הוא עוזר לעצמו להפקיע מהרגלו, מתכונותיו, את התכונה הזו של הכעס. מכיוון שכעס הוא עולה וצף עם האוכל בתיאבון. הכעס מתחיל להמריא והוא מעפיל ועוד ועוד ועוד, ואז כבר לפעמים בסוף הכעס לא זוכרים ממה זה התחיל. אז לכן אם אנחנו עכשיו מתבוננים בשם המשל, הפתרון לא נמצא בבעיה, אלא מה הוביל את זה. אם אני הולך לישון מוקדם, יהיה לי כוחות לקום. אם אני אדבר בנחת, לא כשיש לי עכשיו זעם, לא כשמישהו הכעיס אותי והצבן אותי והקנית אותי ופגע בי, אלא כהרגל, אזי הכעס יהיה אצלי שפה זרה, בדיוק כפי שסינית עבורי, זו שפה שאיננה מדוברת. אז אם בן אדם רוצה באמת לעקור את המידה הכל כך קשה הזו, שעליה נאמר בחזל, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. ואנחנו צריכים להבין שהמושג שגיהנום שולט בך, זה המושג הנמוך ביותר שאדם יכול להגיע. עצם זה שהוא נשלט, מישהו אחר שולט בו, ולא הוא שולט במצב, הוא נמצא בדרגה שקשה לכנות אותו אדם. כי בעל חי הוא נשלט. אתה עושה לו פוץ סימוצי, הוא מגיע. אתה עושה לו קישטה, הוא בורח. אדם הוא בעל בחירה. והוא יודע שהכעס זה דבר שמוביל אותו למקומות לא טובים מכל הבחינות. מבחינה בריאותית, מבחינה חברתית, מבחינה נפשית, מבחינה אישית, מבחינה תפקודית, מבחינה כלכלית. כעס הורס כל חלקה טובה. תועלת אין בכלל. כפי שאומרים חזל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. אין שום תועלת בדבר, רק נזקים. ולכן אם באמת בן אדם רוצה לעשות עבודה פנימית כבירה, הוא חייב לשנות הרגלים. ברגע שהוא ילך לישון מוקדם, קרי, עוד לפני הקושי בקימה, אלא בלילה הוא יכין את עצמו למציאות כזו שהוא מפקיע ממנו את ההרגל המגונה הזה. וזה על ידי דבריו הקדושים של הרמב"ן באיגרת לבנו. תתנהג תמיד לדבר. תמיד, לרבות גם זמנים שאתה לא כועס. אני לא כועס, מה הבעיה? מה העניין לדבר בנחת? כי ברגע שההרגל שלך הוא דיבור של נחת, אז הכעס זה שפה זרה. תמיד. כן, אבל זה חבר שלי, לכל אדם. כן, אבל עכשיו אתה יודע, זה תקופה בכל עת. ברגע שיש את השלושה אלמנטים הללו, תמיד, לכל אדם ובכל עת, מובטח לנו על ידי הרמב"ן ומובן לנו על ידי שכלנו, שבזה תנצל מן הכעס. ואדם שהוא מוציא את עצמו מן הכעס, הוא חי חיים משופרים לאין ארוך. הרמב"ם כותב באיזשהו מקום, שראשי תיבות של בריאות, אנחנו רוצים בריאות. אז מה אנחנו ממליצים לאדם שרוצה בריאות? שיפסיק לעשן, שיעשה הליכות, שיוכל טוב, זה נכון. אבל אם נשים לב לרמב״ם שהיה בעצמו רופא של מלך מצרים, הוא אומר שראשי תיבות בריאות שבעצם הם מסבירות לנו כיצד אנחנו מגיעים להגשמת היעד הזה, החשוב הזה, של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הוא אומר בולם רוגזו, בריאות, בית ריש, בולם רוגזו, ימעיט אוכלו ויגביר תנועותיו. בדרך כלל מה שמומלץ בשוק לבריאות טובה, זה ימעיט אוכלו, זה יגביר תנועותיו, זה אוכל לא מרובה, תנועות הגוף, פעילות גופנית. אבל צריך לדעת שאותו רופא חכם, עליו נאמר ממשה עד משה לא קם כמשה, על רבי משה בן מימון, הגאון שאנחנו יונקים את ממימיו אנחנו שותים, אין בית מדרש שאין שם את המשנה תורה לרמב״ם, הוא אומר לך, הדבר הראשון זה בולם רוגזו. ימעיט אוכלו בהחלט חשוב, יגביר תנועותיו, גם כן אי אפשר לזלזל, אבל ברגע שבן אדם נמצא במערכת עצבים רפויה, הוא מזיק לעצמו מאוד. אני מדגיש את החומרה של הדברים, בכדי שיהיה לנו כוח ומוטיבציה לעשות שינוי, ושינוי לא פשוט, אבל בהחלט שינוי תקופתי, ובעזרת השם תעשה את הדברים הללו, ותצליח להילחם במידה המגונה הזו, ואנחנו פונים למאזין נוסף, שלום ולילה טוב. הלו?
הלו?
כן.
כן, אני מדבר על רווח, כאילו, אני הייתי אז, אני היום אני גרוש, לצערי.
כן.
עד שהתגרסתי, הייתי על רווח בישיבת מיר, ועשיתי ולמדתי, ומה שהתגרסתי, זה היה בגלל סיבה, שלא בכלל לא מובן לצלי, כי אני ואשתי חיינו בצורה מאוד מאוד, היה בינינו אהבה ואהבנו אחד לשני ונהננו אחד עם השני. מה שקרה, שאשתי כנראה היא רצתה לפעות לכיוון אחר, רצתה אולי בעל שלי יותר עובד, אבל אני דעתי לשאול את זה ללמוד. וההורים שלה אמרו לה שתתגרש ממני. בתחילה, אז היא לא רצתה, יש כל מיני סטיפות מוח, לא יודע מה. וחודשיים היא נלחמה, ככה הייתה ענת, היא רוצה לנלחמה עם אבא שלה, ואחרי חודשיים היא התייאשה. והתחילה להמתיח את דברים, כל מיני השמצות לשמיט אותי, דברים של היו ולא נראו. וככה, אחרי תקופה, התגרשנו. עכשיו לצערי, ההורים שלי, הם שמעו את כל השקולים שלה, אני כבר שם פציעה עליי. ואתם מעניינים לשקולים שלה, מאשר להם יש שלי. אני חי לבד. בודד, אני אומר לי, עובד כ... עובד כ... אני רבי בחדר, אבל כאילו... אני... בעבור שבע שנים מאז שנגרשתי, אני...
יש ילדים? יש ילדים?
יש לי ילדים, יש לי 5 ילדים.
כן.
והם חיים איתה. אבל אני כל פעם רוצה להתנצח עם ההורים שלי, כל פעם אני רוצה לנחם איתם, אני רוצה להתווכח איתם, ולהגיד להם, ולהראות להם... היא לא צודקת, אני לא צודק, כל פעם יש לי מריבות עם ההורים שלי, זה מאוד קשה לי, שאני לא מחמד אותם, ואני מרגיש שהם מזלזלים בי. אני רוצה גם לבנות חיים, כאילו חיים חדשים, להתחתן שוב.
מה מונע ממך בעצם לפנות לחיים חדשים?
ההורים שלי מפחדים לפנות לאיזשהו תכנים. אני בתור... אני אישית קשיתי לפנות לאיזשהו תכנים. כזה קשיתי לי דברים שאתה להגיד לו מה המענות שלי. זה איך... אבל לכן אני אתרס למישהו. אני אתרס להורים שלי ישנו. אבל הם מפחדים, כי הם לא כל כך מעניינים
לשקולה. אני מציע שתתקשר... כן, אני מציע שתתקשר אליי, אני אנסה לעזור לך בעזרת השם, תתקשר אליי לטלפון שהבאתי במהלך השידורים, ובעזרת השם אני אנסה לעזור לך, מכיוון שאני מרגיש שזה לא המקום ולא הבמה, בכדי להיכנס לכל הפרטים, וכיצד ניתן להביא לך תועלת, ואנחנו כעת נפנה למאזין נוסף, הלו? כן. יש לנו מאזין נוסף.
הלו?
כן, כן, כן.
הרב?
כן.
כן. יש קבוצה, יש לנו קבוצה על הגאולה ש... ש... כן. של השם הטוב עושה רק טוב בחתונה.
כן.
מה זה החתונה? זה שבועות, זה חתונה בין השם הטוב להקלה כנסת ישראל. כן. אז יש עוד גדולות מאוד להגיד, השם הטוב עושה רק טוב בחתונה. אם אני יכולה גם לספר סיפור השגחה של זה. אח שלי עשה, הוא עושה הליכות באיזה פארק באשקלון, והוא קבע עם הבן שלו, בשתיים זה היה קבע עם הבן שלו, בשעה 4 שבוא לאסוף אותו. וזה היה בדיוק לפני 9 באב,
כן.
37 מעלות חום
כן.
היה.
כן.
הוא בא בשתיים, הוא לא מוצא אותו, 4, 5, 6, לא מוצאים אותו. הודיעו כבר, כבר בחדשות על שנהדר, שהכי נהדר. אמרתי לכל המשפחה, תגידו, רק השם הטוב עושה רק טוב בחתונה.
כן.
השם הטוב עושה רק טוב בחתונה. Mm-hmm. ויום ראשון זה היה. מסוקים וזה, לא מוצאים אותו. יום שני כבר, 37 מעלות, הוא בפארק שם. הוא בן 70 גם. ולא מוצאים אותו, השם הטוב עשה אותו בחתונה, השם הטוב עשה אותו בחתונה. הגענו כבר ליום שלישי,
כן.
ולא מוצאים אותו.
Mm-hmm.
ברבע ל-12, ואנחנו, השם הטוב עשה אותו בחתונה, שזה על הגאולה.
כן.
בשעה רבע ל-12 אחותי מתקשרת, אומרת, שמי מצאו את יורם.
וואו.
ולא ידעתי באיזה מצב. והיא אומרת לי שלקחו אותו לבית חולים, הוא היה במצב שממש חוסר הכרה כזה, וכולו עם כביעות וכל מיני נמלים, זה היה סיפור מאוד חזק.
כן.
ומה היה הסיפור של השם הטוב עשה טוב בחתונה? הוא פשוט, אחר כך נודע לנו, הוא עלה לעץ לכתוב תאנים, והוא נפל מהעץ ולא יכל לצאת מהעץ. הוא נפל לאיזה שיח מתחת לעץ ולא יכל לצאת משם. ובגלל זה המסוקים לא יכלו לראות אותו.
וואו.
וזה רק השם התעוזר והחתונה שהוא יצא משם, וזה לא יכול להיות מיום ראשון. אז זהו, עשה הודעה גדולה.
כן, 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 יפה מאוד, בהחלט מרגש מאוד. יישר כוח על הדברים המחזקים, ובעזרת השם שיזקפו לזכותך ולזכותנו, והקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה במהרה. אנחנו פונים למאזין נוסף.
הלו.
הלו.
כן,
כן.
שלום רב, רציתי לשאול משהו בעניין בית המקדש, החורבן.
כן, רק אולי תוכל לתפוס איזה פינה קצת יותר שקטה, שאני ומאזינים נוכל לשמוע אותך בבהירות.
אני קצת במקום רועש.
כן.
אני מחפש. שנייה. הלו?
כן, אני מקשיב.
העולם, בית המקדש נחרב על שנאת חינם.
כן, בית המקדש שני, נכון. כך מובא בגמרא.
התבלבל לי, מה הכוונה לשנאת חינם? למה שאני אשנא מישהו בחינם? כאילו, למה שאני סתם אשנא מישהו?
כן.
למה כאילו, בן אדם טיפש אמור סתם לשנוא בן אדם. אני אף פעם לא שניתי מישהו סתם.
יפה.
ואם כן, אז למה גם העולם, למה בית המקדש נחרב על כזה דבר?
כן.
של אנשים שהם...
בהחלט. אתה שואל שאלה מצוינת ונכונה וחכמה ונוגעת ומתאימה. מתאימה ליום הזה, מכיוון שאם אנחנו נלמד את הסוגיה כפי שצריך, אנחנו נוכל להסיק מסקנות חשובות. אני רק ארחיב את השאלה שלך ביתר שאת. השאלה, האם יש בכלל שנאת חינם? האם נחרב בית המקדש כי אנשים הלכו ברחוב ופרצוף של פלוני או של אלמוני לא בדיוק התאים להם ולכן הם פיתחו שנאה כלפיו? האם אנחנו צריכים להתחזק בלא לשנוא אנשים סתם? זה באמת שאלה חשובה. ויש לנו פשוט טעות בצמד המילים שנאת חינם. שנאת חינם זה לא שנאה על חינם. לא שאנחנו שונאים מישהו שלא עשה לנו כלום חינם. אלא שנאת חינם זה שנאה בלי שום תמורה. זה לא יוביל אותנו לשום מקום. זאת אומרת, אם חז"ל מלמדים אותנו שבית המקדש השני נחרב, מכיוון שלא היה ביטחון בהשם, אז זה מותאם לכך ומוביל לכך שיש שנאת חינם. מכיוון שאם יבוא מישהו ויקה אותך במקלו, ואתה עכשיו תסנה את המקל, למרות שהוא נגע בך, הוא הטיח בך, הוא הכאיב לך, זה שנאת חינם. כי זה לא יקדם שום דבר. אתה צריך לבוא מול זה שיקה אותך, ולנהל איתו את המגע. אם אנחנו אמונים על כך שהקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו בהשגחה פרטית, ואני לא יכול להינזק על אף אדם בעולם, אם אין באמת סיבה מוצדקת, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אם לא מכריזים על כך מלמעלה, אז הוא מבין שהשנאה הזו מיותרת. היא לחינם, היא חסרת משמעות. משל, למה הדבר דומה? אדם הולך לרופא, לא עלינו ולא עליכם, ולא על אף אחד מעם ישראל. והוא מתבשר בשורת איוב שמתגלית מחלה מסוכנת מתפשטת בגופו. ואותו רופא אומר את הדברים בצורה לא נעימה, בצורה לא יפה, בצורה לא אמפתית, לא רגישה למצב. אם הוא ברדעת, הוא לא יסיט עכשיו את כל האנרגיות שלו לטפל ברופא, להתלונן עליו. יש פה משהו דרמטי. יש פה בשורה טרגית, יש פה קושי עצום להתמודד איתו, שאני חייב שכל האנרגיות כולם, כל המשאבים, כל הכישורים, כל הקשרים, כל הכספים, כל האנרגיות יופנו רק לטיפול בבעיה. אם אני עכשיו ישקיע ולו גרם אחד של אנרגיה בהתעסקות ברופא, שגיתי ונפלתי, כי זה בא על חשבון הבריאות שלי. אם בן אדם מבין שכאשר נעשה איתו משהו, לא לחינם, נעשה איתו משהו פגיעה, לא נעים, משהו קשה, משהו כואב, יש לך שתי אופציות. או להתעסק עכשיו במקל, וזה לא יוביל אותך לשום מקום. או להתעסק במקור, ולנסות לפענח למה זה קרה לך, מה אתה צריך לעשות בשביל לתקן את זה, איפה אתה מכניס את נקודת הביטחון בחייך. האם זה תם ונשלם בזה שאתה חובש כיפה, מתעטף בציצית, מתעטר בתפילין, מנהלי הלולב, אוכל מצה, בונה סוכה, ושאתה גם יהודי במהות שלך. והמהות של יהודי זה ביטחון בהשם. לבטוח שיש בורא לעולם שמנהג את עולמו בהשגחה מדויקת ומדוקדקת בלי אף החמצות. ואם קרה לך הקושי הזה, ההתמודדות הזו, על כוחך אתה חייב לעשות עם זה משהו. והתעסקות עם האדם, עם השנאה כלפיו, זה החמצה. אני רוצה להוסיף משהו קטן. הרי מרים לקטה בצרת, מכיוון שהיא דיברה שרה במשה אחיה, על אודות האישה הקושית אשר לקח. מה היא דיברה? היא פנתה למשה ושאלה אותו, למה רק הוא פורש מאשתו? הרי גם אנחנו נביאים. אומר רשי הקדוש במקום, ומה מרים שלא לגנותו נתכוונה? כך נהנשה, על אחת כמה וכמה כאשר אנחנו מדברים על מישהו בכדי לגנות אותו. ואני שואל אותך, האם זה הגיוני להעניש את מרים אם היא לא התכוונה לגנות, אלא רק לברר מידע הלכתי האם גם היא צריכה לפרוש או לא? למה היא נהנשה בצרת? אבל כאן מסתבר שהתורה מלמדת אותנו יסוד חשוב. כשאתה מדבר על השני, יש שני חלקים פסולים. ראשית, שאתה מתעסק בבעיות של מישהו אחר, ודבר שני, שאתה זונח את הבעיות שלך. אז ייתכן ונכון שמרים לא שגתה, לא קלקלה בחלק הזה של הלשון הרע. נכון, היא לא דיברה בגנותו של מישהו אחר. אבל עצם ההתעסקות במישהו אחר, באופן אוטומטי מבטיח הזנחה של הבעיות של האדם עצמו. ובדבר הזה, זה מספיק בשביל להנש. יש לך שאלה, תשאלי אם את צריכה לעשות כך, או צריכה לעשות אחרת. ההתעסקות במישהו חיצוני, הוא עשה כך, האם גם אני צריכה? פה יש נפילה, לפום דרגתה הגבוהה. לכן אומר רשי הקדוש, ומה מרים שלא לגנותו נתכוונה? היא לא התכוונה לגנות, היא התכוונה לדעת. ונענשה מכיוון שאנחנו תפקידנו להתמקד בנו, ולא באחרים. והיא נענשה על אחת כמה וכמה, כאשר יש תוספת לחוסר ההתעסקות בנו, התעסקות בשני. אז לכן, השנאה היא שנאת חינם. כי זה לחינם, זה חסר מטרה. זה כמו שבן אדם עכשיו מדבר דיבורים לחינם, אף אחד לא מקשיב לו. זה מיותר. לכן, ברגע שבן אדם מבין את הדבר הזה, ומתחזק בביטחון, מעבר לכך שהוא מוסיף באהבת חינם, הוא ממגר את התופעה של שנאת חינם, הוא מעניק בריאות וקרבה לייעוד לעצמו, הוא מייעד את עצמו למקומו ששם הוא צריך להיות. ועל אותו משקל יש גם כמובן את אהבת חינם. כי כאשר אני אוהב מישהו שנותן לי משהו, אני צריך להעמיק ולדעת בביטחון, שהרי הקדוש ברוך הוא שלח אותו דרך זה. ולכן אם אני אוהב אותו, זה אהבת חינם. כי לא הוא הביא לי את המתנה, כי אם הוא השליח שעל ידו נשלחה המתנה. זה כמו שעכשיו מגיע אליי דבר עם איזה מתנה יפה שמישהו שלח לי, ואני אחבק אותו ואני נשק אותו, ואני אומר לו תודה מקרב לב, הרי זה לחינם, זה חסר משמעות, כי הוא בסך הכל דבר. אז אם אני אוהב מישהו לשם אהבה, למרות שזה חינם, אין בזה באמת משקל אמיתי, כי אף אחד לא יכול לתת לי, ואף אחד לא יכול לקחת ממני, אף אחד לא יכול לפגוע בי, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. ברגע שאנחנו נתחזק בביטחון, שכאמור, חזל לצד זה שהם אומרים שבית המקדש השני נחרב בשנאת חינם, הוא נחרב על כך שלא היה ביטחון בהשם יתברך. ולכן, גם כאשר חזל מספרים לנו על קמצא ובר קמצא, במקביל לכך שעל שנאת חינם, ופה אני בעצם מעצים את שאלתך הראשונית, איך ייתכן? שנאת חינם, ואחרי זה אתה מספר שבגלל קמצא ובר קמצא זה לא לחינם. הרי התיאור שם, הרצון שלו, לשלם מחיר כל כך יקר, לשלם את כל מנות האוכלים, הסועדים, המשתתפים, את כל האירוע, משקף בעצם את רמת הצער והקושי, כל כך חש אלבון שהוא הסכים לשלם כל כך הרבה כסף, אז איזה חינם? פגעו בו, גירשו אותו, ביזו אותו. לחינם, למה זה מוביל? האם זה באמת הגיע ממנו, או שזה הגיע ממרומים? ואם אתה עכשיו מבין שזה מגיע ממרומים, אז זה לא יעזור עכשיו להתעסק ברופא, תתעסק במחלה. תתעסק במחלה, תנצח. אם תנצח, פתאום תבין שההוא שהוביל אותך לשם, הוא בכלל לא נושא, זה לא רלוונטי. זה הרעיון של שנאת חינם, שנאה לחינם. אם בן אדם יחשוב, השתמשתי מקודם במשפט של חז"ל, רגזן לא עלתה בידו אלא רגזנותו. כמה חוסר תועלת יש בתכונות השליליות שמורגלות אצלנו. כמה נזקים זה מביא לנו. אדם יפנים את זה, ובעזרת השם יצליח להיחלץ מהם, ואנחנו פונים למאזין נוסף.
שלום כבוד הרב.
כן.
אני בחור ישיבה. רציתי לשאול את הרב.
איזה פתיח יפה. אני בחור ישיבה. אדם בדרך כלל שהוא מגיע למקום, הוא מציג את עצמו. אז או שהוא אומר את שמו, או שהוא, אני בחור ישיבה, זאת אומרת, זו התעודת זהות שלי. אז קודם כל, אשריך ואשרי חלקך. עכשיו תמשיך.
תודה. רציתי לשאול את הרב.
כן.
אנחנו עושים בתשעה באב.
כן.
טוב, כולנו עצובים על חורבן בית המקדש. אין לנו בעצם למה לעשות חוץ מנושבת ולהיות עצובים ולהתפעל שבזאת השם בנה בית המקדש.
כן.
זה לא שם כזאת. שלכאורה, כאילו, אנחנו עצובים.
הרי אוקיי, אתה שואל, בכלל... הרי לכאורה אתה אומר, אנחנו עצובים בתשעה באב, בזמן שבעצם מי שיודע, ואתה שואל שאלה מצוינת לשם אתה מכוון בוודאי, שבית המקדש נחרב בעשירי באב. אתה אומר, אנחנו יושבים, עצובים, וביום עשירי באב אנחנו בכלל קמים וממשיכים את החיים הלאה.
כן, הרעיון הוא בעצם, לא העניין הוא בעצם שנחרב, שבית המקדש אולי נחרב בעשירי באב. הרעיון הוא בעצם, כמו שהרב אמר, שבעצם למחרת ובהמשך השנה אנחנו שוכחים את זה ולא מרגישים את זה. כן. בעצם איך אנחנו שוכחים את זה קדימה ו...
יפה. יפה. אז ראשית, התייחסתי לשאלה הזו בצורה עקיפה במהלך התוכנית, מכיוון שאחת מהמאזינות גם כן נגעה בסוגיה הזו, אבל אני יחזור בתמצות נמרץ ובתוספת. ויש פה עוד היבט. אתה, אני חלק את השאלה שלך לשני חלקים. קודם כל, מה זה המשחק הזה? האם אנחנו עושים משחק שאנחנו עוצבים וכבר קובעים את הטיול למחרת לקייקים או לכינרת, אז אנחנו אבלים או לא אבלים? איזה מין צורה יש לאבלות שהיא מוגבלת בזמן שאנחנו יודעים? הרי אבלות זה משהו ספונטני, זה צער. כשפג הצער חוזרים לשגרה. ושאלה שנייה, איזה תועלת יש בזה בזמן שאנחנו מודעים לכך שבמהלך השנה אנחנו עלולים להמשיך את השגרה ולשכוח מבית המקדש? אז פה אנחנו צריכים לומר שני דברים. ראשית, היהדות מלמדת אותנו לתחם קשיים, כאבים, לא להתכחש אליהם כמו שהרבה נוהגים, לא להיכנס אליו ולהתמכר אליו כמו שגם כאלה יש נוהגים, נכנסים לדיכאון ולמשבר מתמשך. להתייחס אליו, לתת לו את המקום ולהמשיך הלאה. חזל מספרים במסכת מועד קטן על שכנה של רב הונה, שלא עלינו קברה בן. באמת, מאורה לא פשוט. והיא ישבה ובכתה. טבעי. יום אחד, יומיים, שלושה, והיא לא פסקה לבכות. גם אחרי זמן רב. רב הונה דפק אצלה בדלת כשהוא שמע את הכל בכיות מפתח ביתה. הוא נקש בדלת ואמר לה, שכנתי היקרה והצדיקה, אני מבין את הקושי ואת הכאב, אבל לא תבכו למת יותר מדי, אומרת הגמרא. שלושה ימים לבכי. המשיכה לבכות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, צריכה להיזהר, מכיוון שאם התבכי הלאה, הקדוש ברוך הוא כביכול ייתן לך סיבה לבכות. סיבה נוספת. והגמרא מספרת בכאב רב איך עוד בן נפטר לה, ועוד בן, וכך מתו שבעת בניה. היא לא פסה לבכות, עד שגם היא נפחה נשמתה ויצא באחד. זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים להתייחס בשליטה לרגשות שלנו, צדיקים ליבם ברשותם, אנחנו עלולים לפספס את העתיד בגין העבר. אז אם בן אדם אוסף את עצמו, אומר, יש לי פה כאב, אני מתעסק איתו, אבל אני ממשיך הלאה. אזי הוא פועל את הפעולה הנכונה. כאמור, אנחנו רואים גם בחיים בכלל, בכל הלכות אבלות, בכל התייחסות של היהדות לכל מאורה ומאורה, לתת לו את המקום המוגדר שלו, שבעצם משקף שליטה שלנו במצב. אבל אם חלילה אנחנו נשלטים ולא שולטים, אזי פה נפלנו. הדבר השני, כאשר אנחנו נמצאים עכשיו בתוך הסיפור, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו לוקחים על עצמנו קבלה קטנטנה, ממוקדת, בבחינת ראש מחט. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אנחנו לא צריכים לעשות הרבה. חוד של מחט זה הנקודה המזערית ביותר שיש, אבל היא בלתי שבירה. אם בן אדם ביום הזה ייקח על עצמו נקודה מסוימת עם יעד שבו הוא בוחן את עצמו שהוא אכן הגיע לשם, אבל לצאת למלחמה היא קשת ואמיתית, להבין שאנחנו רוצים שינוי, נכון לנו שינוי, טוב לנו שינוי, מגיע לנו שינוי, שינוי שיוביל לחיים יותר טובים. כי ודאי שאדם שמידותיו מתוקנות, חייו משופרים לאין ארוך. ודאי שאדם שהוא כועס, חייו הם חיי סבל. אדם שהוא מתגאה, חייו הם חיי סבל. כל הזמן הוא עסוק במסע שיווק עצמי, מעבר להיבט הרוחני, עליו כותב הרמב"ן, כל המתגאה בליבו על הבריות, כאילו מורדו במלכות שמיים. מבלי משים חלילה, אנחנו עלולים להיות תלמידי חכמים מופלגים, ומחמירים על קלה כבחמורה, ולא אוכלים שרויה בפסח, ומקפידים על הפיתם של האתרוג בחג הסוכות, ומהדרים מן המהדרין בחנוכה, ומקפידים על כל הפירות בט"ו בשבט, עושים את כל מצוות התורה וחז"ל בצורה מדויקת, ואנחנו עדיין יכולים חלילה להיות מורדים במלכות שמיים. הייתכן? אכן כן. אם כך כותב הרמב"ן, כל המתגאה בליבו על הבריאות כאילו מורד הוא במלכות שמיים, אנחנו צריכים לשים את ליבנו על כך. על כל פנים, אדם שמצליח להימלט מאזיקי המידות השליליות, הוא יוצא לחופשי. הוא בן חורין. הוא לא כבול על ידי תאווה כזו או אחרת שבעצם ממיתה את חייו. אם חז"ל אומרים, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, הכוונה היא שגם כאשר הוא כאן, הוא לא כאן, מכיוון שתמיד הוא מקנה ברכב היותר חדשני שיש לשכן שלו. גם שהוא נמצא כאן ויש לו כל כך הרבה דברים טובים, הוא לא חי את זה, הוא לא נמצא שם, מכיוון שהוא עסוק בתאווה של דבר אחר. גם כאשר הכל טוב, הכל מתנהל למישרין, אבל הוא לא קיבל מספיק כבוד, הוא לוטש עיניים על כבוד שקיבל חברו, מוציאים את האדם מן העולם. כמה הפסדים נוראים יש באי עבודת המידות, כאשר הוא מרושת לשם. אז לכן, כאשר בן אדם מפנים את הדבר הזה, אז הוא יכול באמת להגיע להישגים טובים. כן, אבל אגב זה, אני רוצה באמת להעלות נקודה נוספת, שגם היא כלולה בתוך שאלתך. אנחנו צמים ביום תשעה באב, מהשקיעה, ליל תשעה באב, ואנחנו צריכים לתת את הדעת למה אנחנו מתאבלים דווקא ביום התשיעי ולא ביום העשירי. הרי בשבעה באב נכנסו הגויים להיכל וקלגלו בו, שביעי ושמיני, ובתשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, כך אומרים חז"ל במסכת תענית. ואמר רבי יוחנן, לא הייתי באותו הדור של החורבן, הייתי קובע את התענית בעשירי באב, מפני שרובו של היכל נשרף בעשירי. החכמים קבעו בתשיעי, משום שהתחלת הפורענות חמורה יותר. אנחנו צריכים להבין שלהתחלה יש משמעות חמורה מאוד, מכיוון שהרבה דברים, גם לטוב וגם למוטב, אחרי שאנחנו עושים את הפסיעה הראשונה, מהיום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, ואחרי זה אומר לו לך עבוד עבודה זרה. חז"ל בעצם מלמדים אותנו בצום דווקא ביום התשיעי, למרות שעיקר הבית נחרב ביום העשירי, כי בעצם אנחנו צריכים רק את הפסיעה הראשונה לטוב, ואת הזהירות רק מהפסיעה הראשונה לרע, כי אחרי שעושים את הפסיעה הראשונה זה כבר נוסע לבד. אנחנו נעצור כאן, מכיוון שיש לנו מאזין נוסף, כנראה אחרון לתוכנית. מה שהלב חושק, הזמן עושק. כן.
הלו?
כן.
שלום הרב.
כן.
רציתי לשאול כזו שאלה.
כן.
למה יש ארבעה צומות על חורבן הבית, שזה עשרה בטבת.
כן.
ותשעה באב.
כן.
חוק גדליה גם קשור.
כן, אתה שואל שאלה מצוינת. יש ארבעה צומות שכולם סביב חורבן בית המקדש. ואתה בטח מכוון, מדוע? הרי אנחנו צמים צום על כאב, על חורבן. מספיק צום אחד בשביל להרגיש את הקושי, את הכאב, את האובדן הגדול. אם כן, מדוע אנחנו צמים את הצום הזה בארבעה פעמים בשנה? ב-17 בתמוז, ששם אנחנו בעצם צמים על כך, אחת מהסיבות, הוא עמד צלם בהיכל בית המקדש, כמובן שזה חורבן. בתשעה באב כמובן, חמישה דברים, גם הם סביב החורבן. בתשרי זה היה סיומת, נהרג גדליה בן אחיקם. בעשרה בטבת, נבוכדנצר הרשע צר עליה, על ירושלים, סביבה, עשה חומה. הכל נסוב סביב זה. ופה אנחנו צריכים להבין שיש מסר אדיר. אנחנו לפעמים מתגלגלים לקושי מסוים, למצב לא טוב. ואנחנו בטוחים שהמצב הוא אוטומט. הקושי הוא חבילה אחת. אם אנחנו נשכיל להבין דווקא מהנקודה שהעלית, שקושי הוא לא קושי אחד מתמשך, אלא מורכב מקושי אחר קושי. גם אם מתחיל פה תהליך של חוסר שלום בית, אל תיתן לזה לנסוע. יש קושי מסוים ששייך לעשרה בטבת, שם צר סביב לחומה נבוכדנצר הרשע, אפשר לעצור את זה כאן. לא צריך להמשיך ל-17 בתמוז, לא צריך להמשיך לתשעה באב, בטח לא לשלב האחרון, בו מת, נהרג גדליה בן אחיקם. נעצור בזמן, וכך בעזרת השם נחסוך מאיתנו הרבה קשיים, הרבה מחובים והרבה אסונות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, היו שעתיים קסומות שחלפו ביעף. התוכנית פותחים את הלב, באמת הגשים את עצמה. שוחחנו, פתחנו, דיברנו, שיתפנו. אני רוצה להודות למאזינים שהיו שותפים לדו-שיח המרתק והמחזק. תודה לשותפי לתוכנית פנחס בינדר. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם נעבודך בעירה.